הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8. יום ראשון, ראש חודש טבת, נר שביעי של חנוכה, והיום בערב כבר מדליקים את הנר השמיני, נר שמציינת זאת חנוכה. אנחנו כאן עם תוכנית נוספת של עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ורגע לפני שמסתיים לנו החג המקסים הזה, שהוא כולו מלא באור, אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך הטור של חיה הרצברג בעיתון פנינים, ומיד לאחר מכן כמובן סיפורים נוספים לחנוכה. וכך כותבת חיה הרצברג: בבקשה ריבונו של עולם, תיכנס לי ללב עם האור של חנוכה, תחמם לי איפה שקר לי, תאיר לי איפה שחשוך לי. כל כך הרבה מקומות שקעו אצלי בחושך ונהיו שמד. תביא לי אור של צדיק, אור של גאולה, ושיעז לרצות, שאבוא אליך מחדש כמו ילדה ואגיד לך, אבא, אני רוצה להיות ילדה טובה, תעזור לי. תן לי דיבורים מאוד מדויקים שיתאימו לי, שיזינו את האור שלי ולא יחבו אותו. אני בטוחה שתיתן לי. הרי אנחנו הולכים לפי בית הלל, נכון? אז תראה, עכשיו יש לי מעט מאוד, ואני לא מצליחה עם זה כמעט. אז תסביר לי עוד. על מה שאני אבין, נשמח שנינו. ומה שאני לא אבין, תסביר לי עוד ועוד. והשם אומר, בטח, אני מבטיח, אני מוסיף והולך, אני אוסיף ואלך, כך עד שתהיה גאולה. מה את חושבת? שאני לא רוצה לגאול אותך? אז למה שלחתי אותך לפה? שלחתי אותך לפה כדי שתצליחי. ואת, את תצליחי. האור שלך ידלק ויגרש את כל החושך. ישרוף את כל הרע. עם האמונה החזקה הזאת, אמונה של 2000 שנה, אנחנו הולכות להדליק את הנרות. ואיתה ממש, הרבה יותר מהר ממה שנראה לנו, בעזרת השם, תבוא הגאולה. הקטע הזה הוא ממש תפילה, ואני הולכת לגזור ולשמור, והיום בלילה מול נרות החנוכה, לומר אותו, כמובן בתוספת עוד כמה פרקי תהילים, ועוד כמה מילים שלי, מהלב. הסיפור שאני רוצה להתחיל איתו היום זה סיפור שהופיע באלון, אלון שיוצא לאור על ידי הקהילה כולל אליעזר יפה ברעננה, מביא אותו הרב צבי אמולסקי. הערב נראה ככל הערבים החשוכים במחנה בוכנוולד. מנת הייסורים לא תמה, והגופות שעדיין ביקשו להישאר בחיים, חרף מצבן המתפורר, המשיכו לנוע מתוך תשוקה לעבר הבלוק ששם חילקו את מנת המרגרינה השבועית. הוא תמיד היה נעמד במרכז הבלוק, מחלק לכל אחד את מנתו, אבל בסוף החלוקה אי אלו חתיכות זעירות שנותרו דבוקות על גבי הקערה, הוא היה נוהג להשליך אותם בזדון לרצפה. או אז היו מתנפלים האסירים המורעבים על הקרקע, מתפלשים האחד בגביעתו של השני, מתוך תקווה לצוד עוד קמצוץ אחד קטן, עוד מנת תקווה לקיבה האומיה ולייאוש ההומה עוד יותר. זה היה רגע מחריד, איש את אחיו חיים בלאו, עד זוב דם, והגרמנים מסביב צופים במחזה וצוחקים. כמה מציק ומהנה המחזה הזה, שעה שהאסירים שלהם מכים איש את אחיו כדי קמצוץ מרגרינה. אף שלא היה יהודי בצריף ההוא, שלא סבל מייסורי רעב, רבים עמדו על נפשם ולא שלחו ידיהם במחזה המביש. מביטים היו בעיניים קלות על המתרחש, בערימת הגופות, ועיניהן צופיות בפיות שנפערו לאכול את התוספת שהשיגו בדם וביזע. אך רוחם עדיין משלה על ליבם, עדיין צלם אלוקים נשתמר בקרבם, ואין הם חפצים לענג את הצוררים במנת צחוק לעת ערב. בין האנשים ההם עמדו שני ילדים, האחד לולק, ישראל מאיר, כן, הרב ישראל מאיר לאו, כבן 8, והשני טולק, נפתלי, כבן 9. לצידם כמעט מדי ערב עמד יהודי מבוגר ונשוא פנים, שכל הליכותיו אמרו כבוד, ותמיד עודד את הנכשלים ותמיד חיזק את המתייאשים. בהמתחתו היו מילות נחמה ומרפא, כמו עוד קצת יהודים, החזיקו מעמד, עוד קצת והמלחמה תסתיים. הכל הוקירו את האיש וכיבדו אותו, כיוון שהיטיב אולי יותר מכולם לשמור על צלם אלוקים בגי צלמוות. והנה, בערב ההוא, שוד ושבר, מביטים הכל במעגל הגופות שמתאבק בקרקע, ובינותם בולט את דמותו של האיש המבוגר ונשוא הפנים. דמעות עומדות בעיניו שלא לקקטן. האם גם הסב הרחימאי הזה הגיע לדיוטה התחתונה? הכל מביטים בו בעיניים מלאות כאב, כאילו בישר להם את בשורת הקץ. צחוקם של הגרמנים נשמע לועג מתמיד, ותהום העצב בעיני היהודים גדול עוד יותר. אך הישיש ההוא התרומם, ניקה בגדיו מאבק, חייך לכולם בהתנצלות, ותלש ממעילו כפתור גדול. עכשיו היה ברור לכל כי נטרפה עליו דעתו. איש לא התיק עיניו ממנו, כמו מסרבים להאמין שסמן הכבוד האחרון עבד. והוא ממתין היה עד שאחרון הנאצים יצא מן הצריף. ואז קרא בקול שהקפיא את כולם, יידן, חניקה, יהודים, חנוכה. על הכפתור הגדול מרח את מנת המרגרינה שהשיג בהתפלשותו, שלף את החוט שחיבר את הכפתור למעיל והניחו בתווך, ומכיסו הוציא שני גפרורים. הקהל כולו התקרב אליו, הלום. הוא הצית את הגפרור, וברך בקול גדול. הוא ברך, והקהל ענה אמן מרטיט. עוד ברכה ועוד ברכה. ואז הדליק את הנר. השלהבת ריצדה והאירה את פניהם של היהודים, שהרגעים המרטיטים הללו החזירו אותם באחת אל בתיהם ואל חיק בני משפחותיהם, אל חנוכה של הימים הטובים, אל מנורות הכסף, הלביבות, השירים והפזמונים. האנשים התקבצו יותר ויותר סביב הנר ההוא וסביב האיש שהצליח להצית בליבם את להבת הזיכרונות. הקטן שבחבורה לולק הביט בכל אשר התרחש לפניו בפליאה אילמת. משהו בזיכרונו החל מתעורר בעקבות מעשיו המשונים של האיש, בדמות פניהם של הוריו היקרים שעבדה לו במשך שנות המלחמה, נתבהרה למולו פתאום, והוא זעק בקול גדול, תאטה, ממה, נופל בזרועות אחיו הגדול וממרר בבכי. הסיפור הזה נכתב על פי סיפור שסיפר הרב ישראל מאיר לאו באחת מדרשותיו, ו היה לי הכבוד להביא אותו כאן היום, באמת סיפור מרגש. ועוד סיפור אחד קצר, סיפור שהביא אהרון רזאל באלון שנקרא קרוב אליך בשבת האחרונה. וכך מספר אהרון רזאל: סבתא מרים, ניצולת שואה, היא ידידת המשפחה, אורחת קבועה אצלנו בהדלקת נר חנוכה. כשהיא עוזבת, אני מלווה אותה כברת דרך קטנה עד השוק. שאלתי אותה, האם הייתה להם אפשרות להדליק נרות גם במחנות? והיא סיפרה, במחנה המעבר בהולנד, לשם הגענו בהתחלה, עדיין היה לנו הכל, חנוכיות, סידורים, אבל משם נשלחתי, אתה יודע, לברגן בלזן, ושם כמובן שלא היה כלום. שתקנו. ראיתי שהיא מנסה לשנות את הנושא. שאלתי אותה, באיזה חנוכיות הם הדליקו בילדותה? והיא ענתה לי, אספר לך משהו מעניין. פעם הלכתי עם ביתי למוזיאון הארץ, תערוכה של חפצי אומנות יהודיים מאירופה. נכנסנו לחדר של חנוכיות מכל מיני ארצות, והנה אני רואה חנוכיה בדיוק כמו זו שהייתה לנו בבית בהולנד, ונשדדה על ידי הגרמנים שהוציאו את היהודים מבתיהם ובזזו את רכושם. בעוד אני מביטה, אני מזהה לפי כמה סימנים שזו אותה חנוכיה שלנו, ממש. הבנתי שאני עומדת מול החנוכיה של משפחתנו אחרי שנים. עוצרת התערוכה אמרה לי שרכשו אותה בגרמניה משלל המלחמה. אמרתי להם שזוהי בבירור החנוכיה של משפחתי. והיא אמרה לי, אם רצונך, שלך היא. הייתי נפעם. אמרתי בליבי, הנה, לפני 70 שנה, שלחו ברכבת אישה אחת צעירה להריגה, ואת חפציה היקרים מעמיסים על רכבת לכיוון אחר. סובב בורא העולם בדרכיו הנסתרות, והפגיש את אותה אישה עם החנוכיה שלה, פה, בארץ ישראל. חשבתי על כל התרבויות והאימפריות, הטנקים, הרכבות, החיצים והבליסטראות, הגזרות והמלחמות, שעשו הכל כדי להפריד נערה אחת מהחנוכיה שלה, להפריד יהודי מהאמונה ומהאור הפנימי שלו, ולא יכלו. נר קטן המסמל את נצחיותנו מפרסם את הנס. אחי, כך ממשיך אהרון רזאל ומספר, הרב יהודה אמר לי פעם, המושג פרסום איניסה פירושו פרסום עצם היות הנס, זה שיש ניסים בעולם. היוונים הריצו את החוכמה השכלית, אך לא יכלו לסבול את האמונה הפשוטה של עמנו, האמונה שמעל הטבע. אם תשאלו, הרי היו ניסים גדולים יותר מאותו נס של קצת שמן שהאיר זמן ממושך יותר משציפו. ולמה אין חג לזכר נס הירדן שנבקע, או הניסים של אלישע וליהו הנביא? אלא שזה בדיוק העניין. בחנוכה אנו מראים את האמונה בהשגחה, בעצם מהות הנס, אפילו הקטן ביותר, ואת אותה הנהגה הניסית של הקדוש ברוך הוא איתנו. לפני שנפרדתי מסבתא מרים, הסתקרנתי ושאלתי אותה, מניין הייתה בטוחה שזו אכן החנוכיה שלהם? שתקה רגע הסבתא ואמרה, הצד של הכנף השמאלית היה שבור בצורה מאוד מסוימת, בדיוק כמו אצלנו. אני זוכרת שאמא שלי תמיד אמרה בכל שנה, באמת, צריך כבר לתקן את זה. אין שלם יותר מחנוכיה שבורה, ואין יפה יותר מהאור הגנוז הבוקע ממנה.
Schreien, mir wird nicht schmieren. Das ganze Lied soll geben für jeden Jid. Na sehen, das gibt's bei jedem, wie wollen, wie geht. Er kommt nach heim, auf jeder Wind. Jeden, jeden kommt daheim, Mashiach mit Schleim.
כן, פשוט מדהים, המסירות נפש שהייתה לאנשים, אני אומרת, אנחנו היום מדליקים את החנוכיה, בכל מיני חנוכיות מכסף, בגודל כזה ובגודל אחר, ואיזה מסירות נפש, כמה לא מובן מאליו לשבת בבית החמים, ולהסתכל על אור הנרות, אז כן, לדעת להעריך את זה, עידן, עידן, קום תאים, זה היה מרדכי בן דוד, והיום בתוכניתנו, אנחנו נתחיל עם שרה גרשוביץ, שהיא מטפלת באומנות, על... הנושא שאני רוצה לדבר איתה עליו זה בעצם ילדים שחיים בפחדים, זה ילדים שקשה להם, וזה בעקבות אותה גננת חרדית שנפטרה מול ילדים בפעוטון לפני כמה שבועות, הילדים ממש נכנסו לטראומה ולחרדות, אז אני רוצה לשוחח איתה על הנושא הזה של ילדים שנמצאים בחרדות וכמה זה מקשה עליהם, וכמובן מה עושים, איך מתמודדים. רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, גם היא תהיה איתנו היום, ואנחנו שוב עם פינת הייעוץ שלנו לאמהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אליי. והיום אנחנו נשמע את כתבת השטח שלנו יעל איבר בפינה מיוחדת עם רננה מזרחי בבית אחת ממאזינותינו. ביום רביעי האחרון בצהריים נפגע גם יצחק סטרוק, בנה של אורית סטרוק, והוא מראשי היישוב היהודי בחברון, פעילה לשעבר בארגון זכויות האדם ביש, אבל אנחנו נשוחח איתה בתור אימא שפתאום הילד שלה נפגע, וגם ככה ננסה קצת לחשוב איתה ביחד מה ניתן לעשות, מה היא הייתה עושה אם היא הייתה היום בממשלה, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אבל לפני הכל פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי, 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. שלום ובוקר טוב לשרה גרשוביץ, מטפלת באומנות ומדריכת הורים.
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר אור, תודה רבה, ברוך השם, מה שלומך?
בסדר גמור.
אני רציתי לשוחח איתך, ככה זה כבר יושב לי בראש כמה שבועות בעקבות הפטירה, אותה פטירה מפתיעה של הגננת באשדוד, אישה חרדית בת 35, ככה באופן באמת מאוד מאוד מפתיע, שהיא נפטרה ונשארה שם בגן עם הילדים, ההורים הגיעו לקחת את הילדים מהגן, שמעו את הילדים בוכים, הגננת לא פתחה את הדלת, פרצו את הדלת, ואז גילו את מה שגילו, ובאמת הילדים שם חוו סוג של טראומה, זה ילדים קטנים, ופתאום הגננת לא עונה ולא מגיבה להם, אני לא יודעת כמה זמן בדיוק זה לקח, אבל בהחלט משהו שיכול להשאיר את טראומה על ילדים.
אוקיי, נכון.
אז השאלה? כן.
מה שאני הבנתי באמת שהילדים היו שם 3 שעות.
וואו.
זה הזמן של האוכל שלהם, והם חיכו לאוכל והוא לא הגיע. אז בעצם כשילד מצפה והוא לא מקבל, אז הוא גם מתאכזב והוא גם חווה איזושהי נטישה. וכמובן שזה משאיר צלקת לכל החיים. אבל בגלל שילדים היו מאוד צעירים, אם באמת הם יקבלו את הטיפול הנכון ויקבלו החזקה וביטחון לתקופה ארוכה, זה משהו שיוכל לעבור, כל טראומה בעצם.
כן, משהו שיוכל לרפא את התחושה הזאת. בכלל כל הנושא הזה של פחד נטישה, פה היה אירוע באמת מאוד טרגי ומאוד קשה, מאוד, אבל לפעמים ילד יכול לחוות נטישה גם כי אמא השאירה אותו אצל המטפלת והיא מאוד מהרה והוא בכה והיא כבר הלכה, ואת שני ילדים יכולים לחוות את אותו אירוע, ואצל אחד משום מה זה משאיר יותר משקעים. מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת לרפד את הילד ולעזור לו לא לחוות את הפחדים הללו, את החרדות הללו שעלולות באמת להותיר צלקות?
תראי, תראי, חוויית נטישה, בדרך כלל התרופה שלה זה תחושת ביטחון חזקה שיש אצל ילד. יש את המשחק הזה שמשחקים כבר בגיל 9 חודשים, קוקו, והם מדברים, כן. והם מתחבים לילד, והם מגלים שוב את הילד. בדרך כלל הילד מבין שגם אם אמא לא איתי פה השנייה, היא עדיין תכף תחזור. ילדים שקשה להם להיפרד, זה ילדים שלא בטוחים שאמא שלהם תחזור. אין להם את הביטחון החזק הזה, שאמא שלי תכף תהיה איתי. וזה משהו שהורה יכול באמת לחזק אצל הילד ולעבוד איתו עליו. לדוגמה בפרידה, אנחנו תכף נתראה להגיד את זה לילד, וזה משהו שהילד, התת מודע שלו, מבין, אוקיי, אני תכף הולך לראות את אמא שלי, אני יכול להיות רגוע. כל מה שמחזק את התחושה של הביטחון, בעצם מעלים את החוויה של הנטישה אצל הילד.
כן.
אז להורים יש תפקיד מאוד גדול, כמו בכל דבר, וגם בדבר של, אני רואה את זה כבר אצל ילדים ממש קטנים, שכבר פיתחו את הפחד הזה, כי אין להם את תחושת הביטחון, וזה כאן תפקיד של
האמא,
בעיקר, ואבא,
לחזק את זה. זאת אומרת, שכשאת רואה ילדים, אם אני הולכת דווקא לתחילת שנה, שילדים מתחילים את הפעוטון, את הגן, ויש את אותם ילדים תמיד שכל כך קשה להם להיפרד מההורים, אותם ילדים שלמיד כל כך בוכים, זאת אומרת, זה אותם ילדים שחוו משהו, ולכן יש להם פחד נטישה?
לא, הם לאו דווקא היו צריכים לחוות איזושהי טראומה. הם פשוט לא חוו נכון את התחושה של הביטחון שאימא הייתה נשתכן בחזרה. וחד משמעי, אני גם הייתי גננת בעבר, ואני ממש בבירור אומרת, שילדים כאלה צריכים חיזוק בתחושה שאני כאן יהיה בשבילך. וזה בכל דבר קטן. זה אם זה את בחדר, זה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, הפחד הזה. זה אם את בחדר אחר, את ממשיכה לדבר עם הילד, ואז הוא מבין, אוקיי, גם אם אמא שלי לא בחדר איתי, אני עדיין יודע שהיא כאן, כי היא מדברת איתי. וכל הזמן לתקשר עם הילד ולהעביר לו את המסר, אני כאן איתך, אני פה יהיה איתך, אני אשמור עליך, אני אגן עליך, זה מה שהילד זקוק, זה מה שבעצם עוזר לתחושת הביטחון שלו.
כן, את גם אומרת משפט, אני ככה מצטטת אותך, ילד שחי בפחדים הוא ילד שקשה לו. האם הקושי הזה מתרגם באמת למקומות נוספים בחיים, חוץ מאשר באמת אותו רגע בו האמא נפרדת ממנו?
בוודאי, זה קושי לסמוך על אחרים, לסמוך על חברים, זה גם קשיים פיזיים. כשילד מגיע לגן וקשה לו, אז הילדים רואים את זה, קשה להם אחרי זה להתחבר אליו, כי הוא בוכה, הוא משתתח על הרצפה. זה, בטח, זה משפיע על המון דברים. אבל המקרה שאני כתבתי עליו בפייסבוק, בדף שלי, זה בעצם משהו ספציפי. פרידה ממוות, שזה, מה שאני אומרת על הילדים, זה משהו שאפשר באמת, ילדים גודלים וזה עובר להם אחרי זה. הם מבינים בשכל. אבל כשאני אומרת על מוות, זה בעצם פרידה שילד, את יודעת, הרבה יותר קשה להקל אותה.
כן, כי זהו, כי שם...
אין חזרה.
כן, אין חזרה.
אבל גם פה יש אפשרות להעניק אחרי זה את תחושת הביטחון. זה גם מאוד מאוד תלוי מי, את מי הילד איבד. אם זה איזשהו שכן רחוק, או אם זה מישהו קרוב, זה גם מאוד תלוי ומשתנה. באמת לגבי מוות, יש איזשהו טאבו כזה שלא מדברים עם ילדים עליו. אבל זה משהו שהוא באמת לא נכון. ילדים כן יכולים להבין את המושג, כמובן ברמה מאוד נמוכה, אבל אפילו הם רואים חתול שמת. הם יכולים להבין את זה, הם יכולים לראות שיש פה איזשהו רגש, וכל הזדמנות אפשר לדבר על זה ולראות.
אני חושבת שגם ילדים היום, ושוב פה אני כבר לא מדברת על ילדים ממש קטנטנים, אבל כמה שאנחנו מנסים למנוע מהם, אבל הם חשופים היום לחדשות ולתקשורת ולמה שקורה ולמצב הלא פשוט שאנחנו נמצאים בו עכשיו, והם כן שומעים על מישהו שנסע, היה בדרך לאיזשהו מקום וירו בו והרגו אותו והוא לא יחזור, ואירועים כאלה כן מעמיסים על הילד וכן עלולים לגרום לו, רגע, עכשיו אני בגן ואמא הלכה לעבודה, אבל גם האמא של אותו ילד הלכה לעבודה או לאיזשהו מקום, והיא בעצם לא חזרה. וגם נכון, זה משהו שעלול מאוד לעורר פחדים.
נכון, קודם כל בציבור החרדי, באמת יש פחות חשיפה לתכנים האלה, מניסיון שלי ככה, אני רואה, שבאמת הם יותר מוגנים בגלל שהם פחות חשופים. אבל את צודקת שילדים הולכים לגן, והם שומעים, וגם בבית ספר ילד שמע משהו, והוא אומר, והוא מפרש את זה. ולכן אם יש להורים איזשהו ספק שילד שמע דברים, עדיף כן לעלות את זה ולדבר על זה, בגלל שילדים יש להם נטייה לדמיין ולהעצים דברים, ואז החרדות נכנסות ומשפיעה גם מבחינה פיזית. כן. ובגלל זה, אם הורה בטוח שילד שמע משהו, כן לדבר על זה. כי זה גם מעלה ספקות, גם באמונה, גם מי מגן עליי, מי שומר עליי, מה יקרה לי, אם ההורים שלי ימותו חס וחלילה. אז... כל הדברים האלה אפשר לדבר, סתם להעלות את זה, שזה לא יהיה משהו שאסור לדבר עליו, כי זה עוד יותר...
מפחיד, כשאסור לדבר על משהו הוא מפחיד יותר.
בדיוק, גם אנחנו כמבוגרים, שלא מדברים על זה, זה מפחיד. זה וואלה, כולנו נמות יום אחד.
כן.
יודעת, כאילו, זה טבע העולם.
כן, אז את אומרת, גם עם ילדים צעירים, אם הנושא עולה, לא לפחד לדבר על המוות.
בדיוק, הפחד, הרצון בעצם של ההורים להגן על הילד, זה לא לדבר. אני מכירה ילד שהדוד שלו נפטר. וחוץ מזה שהוא נפטר, לא אמרו שום דבר. והילד הזה התחיל עם מלא חרדות, ועם מלא פחדים, ועם מלא תסמינים, שההורים ידעו שזה התחיל בזמן שהוא נפטר, אבל הם לא עלו בדעתם שזה בגלל שהם לא דיברו על זה. ובאמת הפגישה, אני שאלתי אותם, דיברתם, סיפרתם איך הוא נפטר, מה קרה? ולא, הם לא רצו, הם אמרו, מה, הוא קטן, והוא יפחד, אבל הוא לא קטן, ילד, הוא מבין ברמה שלו. הוא יכול להבין שהבן אדם לא יחזור, והוא נפטר, כי הוא היה חולה. דווקא זה מרגיע. כשלא יודעים, ילדים פשוט מפתחים את זה, ובדמיון שלהם, ואומרים, רגע, אולי גם לי זה יקרה, אולי לאבא שלי זה יקרה, אולי... זה הרבה יותר מפחיד, זה מסורב אותך כל היום.
עתת, אני רוצה לשאול את אחות שלה, שהיא ממש קשה, מה קורה כשבאמת יש אסון במשפחה? ואז הפחדים של הילד הם אמיתיים? ילד שמאבד, אבא, אמא, מישהו קרוב.
נכון, יותר מזה, גם כשההורים מתגרשים, באמת...
זה גם אובדן.
ההורה שיעזב, ההורה שישאר גם יעזוב. נכון, הפחדים האלה בהחלט קיימים. אבל זה גם כשההורה נפטר, באמת זה מאוד לא פשוט, זה קשה. ובאמת כאן נכנס הקטע של טיפול. טיפול באמת מעניק תחושה של ביטחון. ילד יודע שיש מישהו קבוע בשבילי, שאני יכול לדבר איתו. זה לא מחזיר את ההורה. זה לא מחזיר את הבן אדם.
כן.
הצלקת נשארת לכל החיים. באיזשהו אופן. אבל אם היה עיבוד, ואם היה תהליך, ואני מאוד מאמינה בטיפול באומנות, בגלל שקודם כל אני רואה תוצאות, אבל האומנות עצמה היא מרגיעה והיא משחררת, ולפחות ילד יכול לחזור לשגרת חיים. נכון שאת הגעגוע אי אפשר לרפא. אבל להחזיר ילד לשגרת חיים זה משהו שמאוד חשוב. וזה אפשר בעזרת טיפול.
כן, את אומרת...
משהו סוג של תרופה.
כן, את אומרת שאת מאוד מאמינה בטיפול באומנות. תני לנו הצצה לחדר הטיפולים. איך זה עובד? ילד מגיע ומה את עושה איתו?
אוקיי, אז באמת שאלה שמסקרנת הרבה אנשים ששואלים, רגע, מה קורה בחדר? אז באמת ככה אני אסביר. כשילד מגיע, קודם כל, במפגשים הראשונים, בכלל אנחנו עובדים על היכרות ועל אמון, בגלל שהוא באמת לא מכיר אותי, ולמה שהוא ידבר איתי, ולמה שהוא ישתף אותי בכלל מה שעובר לו בראש. הוא לא משתף אף אחד, הוא לא משתף את ההורים ולא את החברים, למה שהוא ישתף אותי? מי אני בכלל? אז בעצם בהתחלה אנחנו באמת עובדים על מקום של אמון, וזה עובד דרך האומנות. האומנות מאוד מאוד מרגיעה ומרחיקה ממה שקורה בלב, כאילו מצד אחד. מצד שני, היא מאוד השלחתית. זאת אומרת, אני יכולה לעבוד עם ילד רק על האומנות, ולדבר איתו רק מה קורה בתמונה, ומתוך זה להבין את העולם שלו. ובאמת בוחרים חומרים, ורואים איזה חומר נעים, ואיזה חומר כיף לי ולא כיף לי, ומה אני אוהב, אם אני אוהב חזק או חלש, בעיר, איזה גודל דף, אם אני אוהב בתלת ממד. קודם כל, באמת אנחנו עובדים על האומנות. וממש לאט לאט דרך זה אנחנו מתקרבים אחד לשני, ויש את הכניסה לעולם שלו. אבל זה כמובן צריך להיות מאוד שמור ובזהירות ועם אמון. זה תהליך.
כן. בהחלט
תהליך.
מעניין, מסקרן ושוב, ואני חובה. זאת אומרת, ילד שעבר איזושהי טראומה, ולא משנה באמת אם זה מישהו קרוב או יותר רחוק, כל ילד מאבד אחרת את הדברים. אתה גדלים 10 ילדים באותו בית, וכל אחד ראה את הבית בצורה אחרת. ילד אחד הרגיש שיש לו הורים מושלמים, והילד השני החליט שלא, והשלישי, וכל אחד...
כי אנחנו נולדים עם מיכל שונה, עם מיכל עם צורך באהבה בקרות אחרת. כל ילד יש לו צורך אחרת בכמות של אהבה, ולכן אם ילד מרגיש שחסר לו, אז גם כל דבר יתפרש אצלו.
אז גם אי אפשר גם להתווכח איתו על זה, אי אפשר להגיד לו מה חסר לך, אבל אח שלך אומר שהוא קיבל מלא אהבה בבית, וגדלתם עם אותם הורים. אז קודם כל להבין שזאת החוויה של הילד.
הורים מאוד מאוד משמעותי, ואם רואים ילד שיש לו איזשהו קושי, מיד כן לקחת אותו לטיפול, ולא להגיד זה יעבור לו. כי ילד סוחב את זה איתו עד לבגרות, ואחרי זה עד להורות שלו בעצם.
וככל שסוחבים את זה יותר זמן, הטיפול הופך להיות הרבה יותר מורכב וממושך.
בארוך ובטח, כמובן. כן. זה חד משמעי. כשילד מגיע יותר צעיר, והבעיה יותר קלה, זה הרבה יותר מהר. גם יש עבודה עם הורים, וזה הרבה יותר קל.
כן. כן. טוב, נקווה שאיך אומרים שנשמע רק כבשורות טובות, שלא יהיו אירועים כאלה ולא נצטרך, אבל את יודעת, אם צריך, טוב לדעת שיש טיפול ויש פתרונות.
יש טיפול וזה באמת, באמת עובד.
וזה עובד,
בהחלט. אנשים הרבה מתקשרים אליי וככה שואלים ומתלבטים, תבואו, תנסו, תראו,
זה עובד.
מדהימות, זה באמת עובד. אני מזמינה בהזדמנות זאת את האנשים גם לעקוב אחרי התכנים שאני כותבת בפייסבוק.
כן.
זה שרה גרשוביץ, טיפול באומנות. ולבוא, לעזור לילד שלכם. זה הכי חשוב.
כן. מלטטה בעיות מתחת לשטיח, זה לא פותר אותם. שרה גרשוביץ מטפלת באמנות ומדריכת הורים, אני מאוד מודה לך על הדברים החשובים האלה.
בשמחה, תודה לך, וחנוכה שמח.
חנוכה שמח, בשורות טובות.
להתראות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כן, וכך חלפה לה השעה הראשונה של עניין משפחתי. בשעה הבאה תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות כלים לשינוי בחיים. ואנחנו שוב עם פינת הייעוץ שלנו לאמהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך. היום אנחנו נשמע את כתבת השטח שלנו, יעל איבר, בפינה עם רננה מזרחי, בביתה של אחת ממאזינותינו. ביום רביעי האחרון בצהריים נפגע גם יצחק סטרוק, בנה של חברת הכנסת לשעבר מטעם הבית היהודי, אורית סטרוק, והיא מראשי היישוב היהודי בחברון, פעילה לשעבר בארגון זכויות האדם ביהודה ושומרון, ועוד ועוד הרבה הרבה פעילות מאחוריה, ואנחנו ננסה לשמוע ממנה, כשפתאום זה מתקרב אלייך, וזה הילד שלך שנפגע, אז מה קורה אז? ואם היא הייתה היום בממשלה, אולי יש לה איזשהו רעיון, מה היא הייתה עושה? ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. תודה רבה לאל איבר, עורכת ומפיקה של המשדר הזה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואם אתם רוצים לשתף אותי, לכתוב לי, יש איזה סיפור שכתבתם למגירה, ואתם חושבים שהגיע הזמן להוציא אותו לאור, הנה ההזדמנות שלכם. כתובת המייל הפרטית והאישית שלי היא רחל, R-A-C-H-E-L, רחל שטרודל, 93fm.co.il, רחל שטרודל, 93fm.co.il, ואני כמובן אשמח לקבל את התגובות שלכם, מבטיחה לענות לכל מייל שישלח אליי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי, אז היינו במקבץ הפרסומות הקרוב לפינה של אבנט, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים. וגם אנחנו שוב עם פינת הייעוץ שלנו לאמהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך. הפעם, יעל איבר כתבת השטח שלנו בפינה מיוחדת עם רננה מזרחי בבית אחת ממאזינותינו. ביום רביעי האחרון בצהריים נפגע גם יצחק סטרוק, בנה של אורית סטרוק, חברת הכנסת לשעבר מטעם הבית היהודי, מראשי היישוב היהודי בחברון, ופעילה לשעבר בארגון זכויות האדם ביהודה ושומרון, ועוד פעילה מאוד הרבה קרדיט מאחוריה, ואנחנו נשמע ממנה גם על שלומו של יצחק, הבן שנפצע, מה היה שם באירוע, ומה היה קורה, אם היא הייתה בממשלה, אם יש לה איזשהו רעיון לפתור ככה את הבלגן הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. ועוד, ככל שיותר יותר לנו הזמן, ואני רוצה כבר לומר שלום ובוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום וברכה ושבוע טוב, עדיין חנוכה, זאת חנוכה, ובאמת רציתי לדבר על נושא שנקרא לא הביישן למד. אנחנו מכירים את זה, ולא הקפדן מלמד, אנחנו מכירים את זה ממסכת פרקי אבות, אנחנו בעצם יודעים את הפשט, לא לשם כך אני מבקשת לדבר, אני בעצם מבקשת לדבר על הדבר של כל אחד מקבל מאיתנו שיעורי בית. וכאשר שיעור הבית שלי גורם לי בושה חברתית, או אני מתביישת לעבור את שיעורי הבית, אז אני בעצם לא לומדת את השיעור בגלל שאני מתביישת ממה תאמרנה גיסותיי ומה תאמרנה אחיותיי והשכנים והקהילה ובית הכנסת. ובעצם אני מרבה לכאוב או להימנע מהשיעור או להמיר את השיעור ברכילות על מה תגיד זאתי ומה תעשה ככה. ובעצם אני לא לומדת את השיעור. פנתה אל האישה ואמרה לי בלב שבור ובכי נוראי שהבן שלה יורד מהדרך. ובעצם היא חווה כאב לב מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. בבדיקה קצת יותר מעמיקה גילינו שהכאב ויכולת ההכלה של מה שעובר הילד, התהליך, השיעורי בית, שהם לא פשוטים לאף אחד, אבל גם חשוב להבין שהם לא פשוטים לילד. הילד עצמו זקוק עכשיו יותר מהכל למקום הזה שבו הוא יקבל תמיכה, ובעצם היא לא מסוגלת לתת תמיכה כי היא עסוקה בבושה שיש לה ממה תגיד הקהילה, ממה יגידו השכנים, ממה יגידו קרובי המשפחה, ממה יגיד המחנך וראש הישיבה, ובעצם אולי בצורה מאוד עקיפה זה אפילו מצביע עליה, או על משפחתה, שהם לא הצליחו לחנך כמו שצריך. לא הביישן למד. אין כאן מקום לבושה. יש כאן מקום להבין שיש שיעורי בית. השיעור בית זה לא בחירה, זה נכון, אבל זאת לא בושה. זה אומר שיש לי משהו לעשות. ולכן נקראתי אל הדגל, ולכן לילד שלי עובר משהו, או הבת שלי עוברת משהו, או בעלי עובר משהו. לכן נקראתי אל הדגל. אני נקראתי בשביל השיעור, ואני לא יכולה להרשות עכשיו לעצמי להתעסק בעצמי, בפגיעה שלי, בבושה שלי. אני כבר מזכירה לכולנו את אותו ריכוז עצמי גבוה, אבל מעבר לריכוז העצמי, הנקודה של הבושה, זה שבעצם אני כל כך מתבייש שאני אותם את המידע ואת הדרך ואת התהליך ואת החוויה שאני נקראת להיות שותפה בו, גם אם זה מלווה כאב. להיות בכאב לעתים זה לצמוח, להיות בכאב זה לעתים לא לצמוח, זה על מנת לצמוח. להיות בכאב זה לעתים על מנת לראות את רצון השם, כי תמיד אני מזכירה לכולנו, הפער בכאב נובע בין מה שאני חושבת שצריך לקרוא לבין מה שהשם חושב שצריך לקרוא. והשם כרגע חושב מאיזה סיבה לא מובנת שהילד שלי צריך לעבור תהליך, ואני בעצם נקראת לא להתבייש כאימא להגיד לעצמי, אולי לא לצאת בשלטים לעולם, אבל להגיד לעצמי, אני מתבקשת ללמוד משהו. אולי ללמוד שכשגידלתי את הילד הזה לא הקשבתי או זלזלתי לחוויות שהוא חווה, כמו בושה או כמו חוסר הערכה או כמו חוסר אהבה. אולי לא היה לנו זמן בשביל להקדיש, לשמוע, לראות את התהליכים שהוא היה צריך לחייו. אולי זה סיבוב מאוד קצר ואוטוטו הילד בעזרת השם חוזר. הוא רק הולך לבדוק את הכאב שלו עם עצמו מבלי מחויבות חברתית כרגע. אבל להיות במקום הזה של להבין שזה שיעורי הבית שלי, ולא הביישן מאלה שהגיעו עליו בעצם למד. אז יהי רצון שנזכה ללמוד את כל שיעורי הבית שלנו מתוך אהבה, מתוך חמלה גדולה של הקדוש ברוך הוא עלינו, שייתן לנו בחסדה ורחמים את היכולת להכיל, להיות שם, להבין ולאהוב את אותם בני משפחתנו אשר יהיו שבה שאנחנו, וגם לתהליכים האישיים שלנו, צריכים להיות שם בשבילם. גם אנחנו לפעמים צריכים להיות בשביל עצמנו, וגם כאן תקף לא הביישן למד. כדי לעזור לעצמי, אני חייבת להבין שאין כאן מקום לבושה. אני יכולה להסתתר תחת הבושה, אבל איש לא יחזיר לי את חיי, ואיש לא ייתן לי חיי איכות. זה המחויבות שלי. אז אני מודה לכולם ומברכת בשבוע נפלא וחודש טוב וכל מה שמתבקש, בשורות טובות.
תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים. ואיך היה מתאים לנו לשמוע את הדברים האלה היום בחנוכה, שהרבה פעמים לוקחים באמת את חג החנוכה לחינוך, מדברים הרבה על חינוך ילדים דווקא בחנוכה, גם הנושא של להאיר את האור ולהאיר את הנר, והנה גם הנושא של לא הביישן למד, הנושא של חינוך ילדים, מה זה משנה מה יגיד, או מה שהכי משנה זה הבריאות הנפשית שלכם, של הילדים שלכם, ומה שהרחוב יגיד זה באמת לא מה שמשנה. אז זה באמת תודה לרחל על הדברים המדהימים והמאירים הללו. מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה עם פינת הייעוץ שלנו לאמהות בתוכנית מטרנה זכי קרוב אלייך, גם אורית סטרוק, חברת הכנסת לשעבר מטעם הבית היהודי, וגם גליה שפריר ציונוב, מנהלת מרחב בארגון בטרם לבטיחות ילדים, בעקבות מקרה בו ילדה נפטרה מהרעלת גז במקלחת. אנחנו נשמע ונבקש ממנה כללים איך להשתמש במכשיר לחימום מים על גז, ואולי עדיף אפילו לוותר על מכשיר כזה, מה הכי מתאים לאמבט, ועוד פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום בוקר טוב לגליה שפריר ציונוב, מנהלת מרחב בעיגון בטרם לבטיחות ילדים. שלום גליה. אני איתך רציתי לשוחח, בסוף השבוע שתי אחיות נחנקו מתנור גז באמבטיה, בנות 8 ו-11, אחת מהם נפטרה, וזאת בעקבות הרעלה מתנור גז באמבטיה, זה קרה באחד היישובים בנגב. מה קרה שם בעצם?
אוקיי, אז אנחנו באמת, כמו שאת מתארת, מדובר על הרעלה בעצם מגז שהוא רעיל, והוא נוצר בתוך תהליך בערה של כל מיני סוגי דלק שונים, ביניהם גם גז, ודלק ועץ ודברים כאלה, כל מה שבעצם בוער גורם לדבר הזה בעצם להיפלט אל האוויר. מה שקורה עוד עם הגז הזה שנקרא גז, זה פחמן חד חמצני שנקרא CO, הוא בעצם שהוא חסר צבע, ריח או טעם, ולכן הסכנה פה היא כל כך גדולה, זאת אומרת, קשה לנו, לנו האנשים
לזהות שיש הרעלה.
בדיוק, זאת אומרת, זה פשוט קורה בצורה שקטה, ואף אחד לא יודע, ובאמת אותו אירוע קרה, שהובלו שתי אחיות, ואחת מהן איבדה את חייה בדבר הזה. אנחנו, כשמדברים על גז, הרי אנחנו גם כולנו משתמשים בגז, גם הביתי בבית, ואנחנו יודעים שהדבר הזה מצד אחד הוא מאוד שימושי, וברוב המקרים הכל תקין, ובכל אופן, מדי פעם אנחנו שומעים על אירועים כאלה, כמו שקרה פה, קרה גם בקיץ האחרון בירושלים, שזוג חרדים גם נפגעו מאותו גז, גם בשנים קודמות הייתה משפחה ועוד משפחה, אז אירועים כאלה קרו והיו מאוד מאוד טרגיים ומצערים. יש דברים שהם יחסית פשוטים, שאנחנו כולנו צריכים לדעת שאומנם אנחנו משתמשים בגז באופן שוטף, יומיומי, לבישול, וחלק מהמשפחות, כמו שאת מבינה, לחימום מים, אבל מה עושים בעצם כדי למנוע את ההיפגעות? וכאן, גם בשלב כבר ההתקנה, אותו מתקין מוודא שכל המערכות עובדות כמו שצריך, ואין שום דליפות של גז וכו'. כאשר מדובר על גז לבישול, אז מספיקה גם בדיקה אחת ל5 שנים, בדיקה של כמובן ספק מורשה, טכנאי מורשה, כאשר אנחנו מדברים על חימום, כמו שקרה האירוע הזה, של מתקני מים, חייבים בדיקה אחת לשנה. זאת אומרת שלפני שמתחיל בכלל החורף, אני כמשפחה נערכת ואומרת, אוקיי, יש לי פה מערכת החימום, אז אני מזמינה כבר את הטכנאי ודואגת שאחת לשנה, כל עונה כזאת לא נתחיל אותה ולא נשתמש לפני שטכנאי בדק, הדביק מדבקה ואמר, בסדר גמור וזה...
המערכת תקינה.
כן. דבר נוסף שחשוב שנעשה כשאנחנו מתעסקים בנושא של גז, זה כמובן, אחד, גלאי גז, שהוא משהו שיתריע בין הביקורים של אותו מתקין, אותו טכנאי, יכול להתריע, כמו שאמרנו, אין ריח, אין טעם, אין צבע, גלאי גז כזה זה לא סיפור יקר, וברגע שאני מתקינה אותו בבית, דרך אגב כמו גלאי אשן, אלה דברים שברגע ששמתי אותם, אני בעצם מבצעת מניעה פסיבית, אני לא צריכה לעשות כבר שום דבר, מעבר לבדוק מדי פעם את תקינות הגלאי, אבל הוא יתריע ובעצם יזעק את ה...
ברגע שתהיה איזושהי דליפה.
בדיוק. דבר נוסף זה עברור, לעברר. לעברר גם כשאנחנו מחממים, וגם כשאנחנו חורף, וגם כשאנחנו באזורים שהם קרים, מאוד חשוב לעברר את הבית, כאשר אנחנו משתמשים בחימומים מהסוג הזה, כדי באמת למנוע את אותן תאונות.
בכלל, גם כשמשתמשים בסוגי חימום אחרים, תמיד אומרים להשאיר איזשהו חלון מעט פתוח, לתת להעביר טיפה ככה להתעברר. היית אומרת שזה מסוכן להשתמש בתנורים כאלה שפועלים על גז, ועדיף אולי לבחור בתנורים מסוג אחר?
תראי, פה מדובר על חימום מים בכלל לבית על גז. אנשים, עוד פעם, אנשים עושים שיקולים שונים, כאשר הם באים לבחור באיזה מערכת הם מחממים. זאת אומרת, יש חימום שהוא חשמלי, יש חימום רצפתי, יש חימומים על ידי מזגנים, ויש גם את החימום בעזרת גז וגז. זה מוצר שקיים, ויש לו יכולים להיות שיקולים אחרים שקשורים לעלויות וכו'. מוצר שאפשר להשתמש בו, לא נאסר לשימוש. אבל כן, כאשר אני משתמשת, כמו בכל דבר, אני מסתכלת על הוראות השימוש. אם אני לא אעשה את הוראות השימוש, נכון? גם עוגה שאני ארצה לאפות, לא תצא עוגה. אם אני לא אשתמש בהוראות השימוש שלה, אז אותו דבר כאן. יש הוראות שימוש, אולי אין מספיק מודעות להוראות השימוש, אולי אנחנו גם לפעמים בתום לב חושבים שאם שמנו את זה, אז ברגע ששמתי זה כבר יעבוד ושנים קדימה. אנחנו יודעים אבל שיש עניין של בלי, ודברים משתנים.
את יודעת,
גם תקנים משתנים, אז שווה באמת להקשיב להסבר הזה.
להנחיות, כן.
אני אומרת שה... זה פעם בשנה לעשות בדיקה.
כן, המקרה הזה, האבא התקין שמע את אותו, אני לא יודעת אם הוא מתקין מוסמך או לא, אבל הוא התקין שם את אותו תנור גז לפני שנתיים. זאת אומרת, שזה לא הייתה איזה מערכת מאוד ישנה, וגם כמה זמן כבר ילדים יכולים להיות באמבטיה, זה לא אותו זוג שישנו שבת שלמה בבית, והעדים הרעילים במשך שבת שלמה, שעות על גבי שעות. תת, אמבטיה זה... אוי, משום מה אנחנו התנתקנו מהשיחה, מגליה שפרי ציונוב, נוכל לחדש איתה את השיחה רק כדי באמת לסיים וככה להיפרד כראוי, אז הנה יעל מנסה לחדש לנו את השיחה עם גליה, רצינו באמת להבין למה גליה איתנו? כן, התנתקה השיחה משומה, הכל בסדר. אני בדיוק שאלתי, אמרתי, הרי את אמבטיה, גם אם הם החליטו לעשות אמבטיה קצת יותר ממושכת, זה לא שעות על גבי שעות, ויחסית תוך זמן כל כך קצר, הילדה נפטרה, והשנייה במצב קשה. זאת אומרת, שאנשים יבינו שזה באמת מסוכן, מאוד מסוכן.
וכמובן, כמו שאת אומרת, זה יכול היה לגמר עוד אפילו גם יותר גרוע מזה. ילדים הולכים להתקלח, אז לפעמים גם באמת סוגרים את החלון כיכר, ואתה לא רוצה לעברר כמו שדיברנו על עברור. ובאמת אני לא מכירה עדיין את כל הפרטים לדעת במדויק, אבל האירוע הזה הוא בהחלט בשבילנו נורת הזרק. אנחנו עכשיו עומדים בתחילת העונה של החורף, והגשמים כבר הגיעו אלינו.
ומחממים.
כולנו בבתים התחלנו כבר לחמם. אז לדעת שיש באמת, כמו ששאלת אותי לגבי מה לבחור, אז באמת יש את הנושא של המזגנים, שהם יחסית בטוחים, לא המוצר הכי יקר שלנו, ואנחנו נותנים מענה מאוד טוב. יש רדיאטורים שאפשר להשתמש בהם, ויש דברים שעדיף להימנע מהם, שזה כל מה שקשור לאש גלויה, ולתנורי ספירלה למשל, ששם יש גופי חימום, שגם שם ראינו מקרים, של קביעות,
של התלקחות וקביעות, כן, מסוכן.
אבל עוד פעם, אנחנו חיים כולנו במדינה שלנו, ואנחנו יודעים שיש אזורים שהם קרים יותר, באזורים הגבוהים יותר והקרים יותר, משתמשים כן באש גלויה.
אז לא משנה במה אתם משתמשים, שימו לב לכל הוראות הבטיחות.
גם תעבררו, זה מאוד חשוב לעברר. שנית, תרחיקו ילדים, זאת אומרת שאם יש לכם קמינים, יש אש גלויה, שימו גדר מסביב, תדאגו שהאזור הזה יהיה לא נגיש לילדים קטנים, כדי למנוע באמת את אותן קביעות, ובאמת תבדקו, ואם אתם לא בטוחים, תשאלו.
תשאלו.
תרימו טלפון, יש דרך אגב, יש מוקד חירום הרי לקבעות, אם אתם חוששים, מריחים משהו, נדמה לכם, לא משנה מה, תשאלו.
יש את מי לשאול ויש עם מי להתייעץ.
כן.
תודה רבה, גליה שפריר ציונוב, שנעבור את החורף הזה בשלום, מנהלת מרחב בארגון בטרם לבטיחות ילדים. תודה רבה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה.
בחסות מטרנה מהדרין ספיישל, תחליף החלב היחיד עם הרכב קל לעיכול ובחשרות הבדץ.
ועכשיו אנחנו כבר נעבור לשמוע את כתבת השטח שלנו, יעל איבר, בפינה מיוחדת עם רננה מזרחי, בביתה של אחת ממאזינותינו.
ואנחנו בפינות הייעוץ בבתים שלנו, מטרנה זה הכי קרוב אלייך, ואנחנו נמצאים בעיר אלעד ואומרים שלום ללאה.
שלום וברכה.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
אז אני מבינה שיש לך שאלה לרננה מזרחי. רננה מזרחי דיאטנית קלינית והיועצת המדעית של מטרנה. שלום רננה.
שלום ושלום לאה.
שלום רננה.
אז מה שאלתך?
רציתי לשאול מה לעשות לגבי גזים של תינוק שהוא בוכה ולא רגוע, אז מה הפתרון? וגם רציתי לשאול מה זה מטרנה ספיישל.
אוקיי, הגזים והאי שקט זה משהו שהתחיל לאחרונה. כמה זמן הוא ככה סובל מזה?
מאיזה גיל?
מגיל שבועיים.
אוקיי, זה באמת הגיל שבו הרבה מאוד תינוקות מתחילים עם כל התופעות האלה של גזים, כאבי בטן, הוא בוכה הרבה?
כן.
יש לך גם, תוכל להפיין אם זה בשעות מסוימות, או שזה נמשך לאורך כל היום?
כל היום, יותר בשעות הערב.
אוקיי, אז זה באמת בדרך כלל אופייני יותר לשעות הערב. הגזים, או גם בשם היותר מדעי, זה נקרא קוליק, זה בעצם תופעה טבעית שקורית אצל הרבה מאוד תינוקות. זה קשור להסתגלות של מערכת העיכול שמבשילה בתקופה הזאת, ובעצם היא באה לידי ביטוי באי שקט, והרבה פעמים גם בבכי ממושך, יכול להיות לפעמים אפילו 3 שעות ביום. יכולה לחזור על עצמה התופעה הזאת לפחות 3 פעמים בשבוע, ונמשכת שבוע, ואפילו עד גיל 4 חודשים, פחות או יותר. זאת אומרת, זה באמת משהו ארוך ומתמשך, ולא כל כך פשוט לא לתינוק, ובטח גם לא לך בתור אמא שלו. אני מבינה שאת מניקה?
עדיין. מניקה. בעבודה אני שואבת.
אוקיי, אז זה מצוין, קודם כל זה מצוין שאת מניקה ותמשיכי להעניק, אין על זה בכלל ספק, שזה המזון הטוב ביותר שאת יכולה להציע לו, וזה באמת קורה גם אצל תינוקות יונקים, זאת אומרת, זה שזה המזון הכי טוב, זה לא אומר שזה מונע את הגזים ואת הקוליק. מה שאת יכולה לעשות זה לנסות, את אוהבת מוצרי חלב, את אוכלת משלבת?
מאוד, מאוד אוהבת.
אפשר לנסות להוציא אותם לתקופה מסוימת מהתפריט, זאת אומרת, תנסי, נגיד, במשך בערך שבוע לא לאכול בכלל, לא חלב, לא מוצרי חלב, ולראות אם יש הקלה. אם יש הקלה, אז הייתי מציעה למשך 3-4 חודשים הקרובים להפסיק חלב ומוצריו. אם לא, אז אין סיבה. רק במידה ובאמת את נמנעת מחלב, אז לקחת איזשהו תוסף של סידן, כדי שבעצם לשמור על העצמות שלך. בנוסף לזה, את גם שואבת, אז זה גם בסדר. אפשר לעזור לו בעוד דרכים נוספות חוץ מהתזונה עצמה. זה הרבה חום ואהבה קודם כל. אבל גם לעשות לו עיסוי בבטן, תיאת לעשות עיסוי קל בתנועות מעגליות עם כיוון השעון. או אפשר לקפל את הרגליים לכיוון הבטן, כי הרבה פעמים זה עוזר לו לשחרר ככה קצת את מה שיש לו בפנים, או להחזיק אותו בשעות שהוא ממש, את רואה שהבטן מתכווצת והגרופים מתכווצים והוא בבכי ואי שקט, אז להחזיק אותו בתנוחה שאנחנו קוראים לה נמר על עץ, זה קצת כמו באמת נמר ששוכב על עץ, הבטן מונחת על הזרוע והרגליים ככה משתלשלות למטה, זו תנוחה שמאוד מרגיעה הרבה פעמים את התופעות האלה, לפעמים אולי קצת תעשה לך שרירים בידיים, אבל יכולה באמת לעזור. ובשלב שבו תחליטי להתחיל גם לשלב תחליף חלב, אז יש לנו תחליף חלב מיוחד, ספשייל בשביל תינוקות שיש להם גזים, זה באמת אותו מהדרין ספשייל, שאני מניחה ששמעת עליו כבר.
שלב הרבה פרסומת.
נכון, זה מוצר בעצם תחליף חלב שמיוחד בעיקר לתופעות של אי נוחות במערכת העיכול, גזים וקוליק, יש לו הרכב ייחודי, קל לעיכול, דל לקטוז, מכיל פרוביוטיקה שמסייעת להבשלת המעי ושמן בית הפלמיטט, זה באמת יכול בהחלט לעזור בהשלמה שתתני לו, להתחיל דווקא מהאדרין ספיישל, פחות או יותר עד גיל 4 חודשים, שאז בדרך כלל רוב התינוקות כבר זה התופעה הזאת היא חולפת.
טוב, תודה רבה לך רננה.
בכיף, בשמחה, ושתגדלי אותו בענאה ובנחת.
לחופה ולמעשים טובים. אנחנו גם רוצים לתת לך פרס, לא רק באנו לתת עצות, באנו גם לפנק.
הפרס מתנת מטרנה מהדרין, הכי קרוב לאימא.
זה בשבילך.
תודה רבה, איזה מתנה ענקית.
ואני מבינה שאפילו יש כאן את המהדרין ספשייל שאפשר להתנסות.
תודה רבה, אין לי מילים להודות, ממש הכל מושלם, כל מה שתינוק צריך. מעל ומעבר. ממש תודה רבה, דייסות, מטרנה, מחלק דייסה, בקבוקים, גרבר, מחיות, הכל. ממש תודה רבה רבה, כפיות, הכל מושלם. תודה רבה.
הכי קרוב אלייך.
כן, יופי, אז סיימנו עוד פינה מוצלחת של ייעוץ עד הבית, עם מתנות, עם עצות טובות, ובעיקר אימהות רגועות יותר, אני בטוחה, בתקווה לילדים רגועים יותר, כמובן, עם עיכול שקט יותר. אז תודה רבה, רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ועצת מדעית של מטרנה.
תודה רבה ללאה, שאירחה אותנו אצלה בבית, היה כיף לבוא עד לכאן.
בהחלט, בהחלט. אז תודה ולהשתמע.
בחסות מטרנה מהדרין ספיישל, תחליף החלב היחיד עם הרכב קל לעיכול. עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לומר שלום וחנוכה שמח לאורית סטרוק, חברת הכנסת לשעבר מטעם הבית היהודי, מראשי היישוב היהודי בחברון, ופעילה לשעבר בארגון זכויות האדם ביהודה ושומרון. שלום, אורית.
שלום, חודש טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח, בשורות טובות, וקודם כל, לפני הכל, מה שלום יצחק הבן שלך?
הוא חשב, הוא מתאושש, הוא פצוע קל ברגל ויש לו שבר ככה קצת רציני ביד מהמאבק עם החבר, אבל בסך הכל הוא יצא בזול כמו שאומרים.
כן, איך אומרים, עוד נס חנוכה, ממש.
כן,
ממש. כן, כן.
אנחנו מאוד מאוד מודים לקדוש ברוך הוא על הנס הזה.
כן, תאמרי לי, מה בעצם קרה שם באירוע?
מה קרה? הגיע מחבל שירד במדרגות שסמוכות מאוד לבית הדסה. תקף את החייל ששמר במקום, תקף אותו בראש, בידיים, פצע אותו באופן שהחייל לא יכול היה להגן על עצמו כבר. ויצחק שעמד בסמוך נחלץ לעזרת החייל, הרחיק את המחבל מהחייל.
היה לו איזשהו כלי נשק איתו, משהו שהוא יכל להיעזר בו?
שום דבר, היה לו, בדעת, היה לו לב טוב ואומץ, זה מה שהיה לו.
כן. והוא הציל אותו.
הוא, נגיד ככה, כן, הוא הרוויח לחייל כמה שניות חשובות שהספיקו בשביל שהגיע אחר כך אדם חמוש.
וירה
בו. במחבל והרג אותו, כן.
כן. ראיתי סרטון של האירוע הזה, זה פשוט נראה כל כך מזעזע, כמו אחוז עמוק ודוקר ודוקר, נורא, פשוט נורא והיום. את יודעת, זה בלתי נמנע לשאול אותך, אם את היית היום בתוך הממשלה, את חושבת שהיה לאל ידך לעשות משהו?
ברור, אז
תראי,
הסיטואציה היא מחדל חמור מאוד. המדרגות האלה שהמחבל ירד בהן הן נמצאות במרחק כביש צר מפתח בתי מגורים של יהודים בבית הדסה. ועצם העובדה שהוא יכול היה לרד במדרגות האלה ולא, המדרגות לא היו אסורות לתנועה של ערבים, היא ממש ממש מחדל, והמחדל הזה הוא רק אחד מתוך שורה של מחדלים דומים שבמסגרתם הצבא מעדיף את מרקם החיים של הערבים על פני החיים שלנו ושל החיילים, וזה דבר שהוא פסול מבחינה ביטחונית, מבחינה מוסרית, מבחינת זכויות אדם הוא פסול, כי הזכות לחיים היא קודמת לחופש התנועה, הוא פסול מכל וכל, וצריכים להפסיק עם השיטה הזאת.
כן, את יודעת, אבל היום מהמקום שבו את נמצאת, לא כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה אפשרי. אז נגיד שכן מישהו מקשיב לך שם למעלה בממשלה, כן? נגיד שמישהו עכשיו מקשיב לך, מה היית אומרת לו? מה לעשות מחר בבוקר?
מה שאמרתי מקודם, הצבא קורא לפיגועים האלה, לדקירות האלה ולדריסות ולכל הפיגועים שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, הוא קורא להם פיגועי חיכוך. אז כדי שלא יהיו פיגועי חיכוך, צריך למנוע את החיכוך, ואין שום הצדקה שערבים יוכלו להסתובב במרחב היישוב היהודי בחברון. 97% מהעיר חברון פתוח לתנועה של ערבים, ואסור לחלוטין לתנועה של יהודים. אז באזור שבו אנחנו חיים, צריכים להגביל מאוד מאוד מאוד, לצמצם למינימום ההכרחי, את התנועה של הערבים כדי לשמור על החיים. זה כל כך פשוט, זה כל כך מתבקש, שבאמת אין שום הצדקה שזה לא קורה.
כן.
שום הצדקה.
תגידי, איך את היית מתארת היום את היחסים עם הערבים בחברון? אתם גרים שם, אתם נתקלים בהם יום יום.
כן. תראי, אפשר לחלק את זה בתקופה האחרונה, עד לפני פרוץ גל הטרור האחרון, היו לא מעט ערבים בחברון שכבר הסכינו עם העובדה שאנחנו שם, נמשיך להיות שם, מדינת ישראל תמשיך להיות בכל האזור הזה, וכבר דיברו, בפירוש דיברו אפילו בלי להתבייש על, על שלום, לא במובן של שתי מדינות לשני עמים, אלא במובן שהם רוצים לחיות איתנו בשלום, בלי לריב, שיאפשרו להם להמשיך לחיות במקום הזה. אפילו היו כאלה במקומות מסוימים שדיברו על זה שלא טוב שרק הרשות הפלסטינית מייצגת את הערביי חברון מול מדינת ישראל, ושצריכים להישמע קולות אחרים שהם יותר שואפי שלום. אבל תחת גל ההסתה האחרון, שממש עושה לערבים שטיפת מוח, במיוחד לצעירים שבהם, אבל גם למבוגרים. כמובן, המצב השתנה מקצה לקצה. וכרגע אנחנו בעיצומו של גל הטרור הזה, שמסכן אותנו מאוד, אז אי אפשר לדבר על יחסי שכנות.
תגידי, כן.
מנצלים מדרגות שתכליתן בעצם לאפשר מעבר לבית ספר ערבי, מנצלים אותם כדי לרצוח או לנסות לרצוח, אז איך אפשר לדבר על חיי שכנות?
כן. את יודעת, אני יצא לי לשמוע לאחרונה כמה פעמים את לוסי האריש, יצא לי גם לראות, כן, באבונותיי הרבים, שלחו לי איזשהו שיר מאיזושהי תוכנית מוזיקה ששרה שם הילדה ערבייה חמודה כזאת יחד עם אחים דתיים לאומיים ששרים איתה ביחד, הם שרו איזשהו שיר שמדבר על, באמת על שלום, ילדי חורף, אנחנו הילדים של חורף, ודווקא כשראיתי את השיר הזה, זה נותן תחושה שאולי, נכון שזה משפחה מרמלה, המשפחה שלה, של אותה ילדה גרה ברמלה, אבל תת, יש לנו לפעמים נטייה לחשוב שכל הערבים, כולם אותו דבר, וכולם רק רוצים להרוג אותנו, וכולם רק רוצים לזרוק אותנו לים. ואז פתאום את שומעת את לוסי אריש, ואת רואה את הילדה החמודה הזאת עם המשפחה שלה, ודווקא זה נותן מין תחושה שאולי, אולי כן יש סיכוי אי פעם לשלום. יש סיכוי לשלום?
בוודאי. ברגע שמדינת ישראל תחליט שהיא באמת שולטת בשטח ותשדר לעצמה ולכולם שאנחנו פה לתמיד, אז יגדל הסיכוי לשלום. זה בדיוק מה שקורה במקום כמו רמלה. וזה בדיוק מה שעדיין לא מספיק קורה במקום כמו חברון.
זאת אומרת, את אומרת, אנחנו צריכים...
ברגע שאנחנו משדרים שאנחנו בעלי הבית, וכבעלי הבית אנחנו מוכנים לארח אורחים בסבר פנים יפות, אבל שיהיה ברור שאנחנו בעלי הבית והם האורחים. אז כמובן הדברים באים על מקומם בשלום.
ומה הדרך לעשות את זה? זאת אומרת, זה בטח לא מהיום למחר, אבל זה קצת קשה אחרי פתאום לומר, אוקיי, אנחנו פה בעלי הבית, בלי שזה יראה כמו הכרזה למלחמה.
אנחנו בעלי הבית, מי שרוצה להילחם בזה שילחם, מי שרוצה להשלים בזה שישלים, אבל שיהיה ברור שאנחנו כאן, והבית שלנו, חזרנו אליו אחרי 2000 שנות גלות, ולא לעזב אותו.
אפשר לשאול אותך מה את עושה היום? אישה כל כך פעילה עם כל כך הרבה קרדיט ורזומה מאחוריה. איפה הפעילות שלך? איפה הפעילות שלך מתמקדת היום?
היום אני מנהלת את שדולת ארץ ישראל בכנסת. שדולה גדולה ורחבה, יש בה 32 חברי כנסת ועוד סגני שרים ושרים רבים. בעצם אנחנו מהווים כמעט את כל הקואליציה ושולחים גם שלוחות אל האופוזיציה.
ומה תרצי להיות כשתהיי גדולה? כן.
אני חושבת שטוב ללמוד עם מה שאני עושה.
בלי נראה רק לגדל 11 ילדים זה פרויקט בפני עצמו.
נכון.
בעזרת השם. מותר לשאול כמה נכדים?
כמובן זה דינמי כל הזמן.
משתנה.
נכון,
עכשיו 15
בעזרת השם.
בלי נראה. כן, ירבו. טוב, אז את עושה את שלך כדי להגיד אנחנו פה, וזה שלנו וזה סופי. ואת יודעת, אצלנו בקהילה, אני גרה ברעננה, אצלנו בקהילה מישהי ילדה שלישייה, אז אמרתי לה, תקשיבי, אמרו שאנחנו צריכים להרחיב את הקהילה, אבל למה את לוקחת את הכל על עצמך? ככה, כן, בהומור. אז קודם כל הרבה נחת, שזה באמת הכי חשוב, הלוואי ונזכה באמת יום אחד לשלום, שלא ימשיך להישפך פה את דם יהודי, שבאמת התקופה האחרונה היא כל כך נוראית. אז החלמה מהירה לבן, ליצחק, ורק, ושנזכה לשמוע אך ורק בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה לך. תודה.
חודש טוב.
חנוכה שמח, חודש טוב. מקימים מאפר דל מאשפות ירים אביון, ועל רקע השיר המקסים הזה שכל כך מתאים לנו לסיים איתו את ימי החנוכה, אנחנו מסיימים שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליינפסטג כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום רביעי קצת אחרי 10, ועד אז המשך הזנה ערבה וטובה לכל חי, ורק בשורות טובות.